מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם מקהלה עליזה, כתבתה של דוקטור יונת אשחר, פורסמה ב-16 במאי 2019. לכבוד האירוויזיון נכיר כמה מהזמרים של הטבע. איך הציפורים לומדות לשיר? כיצד שר הלוויתן? והאם דג יכול לשיר לאהובתו? מקהלה עליזה. בזמן שתחרות השירה הגדולה בעולם נערכת בתל אביב, אנחנו מפנים את אוזנינו לאינספור תחרויות השירה שמתקיימות ללא הפסק בעולם הטבע. הזכרים של ציפורי השיר מתחרים זה בזה ומנסים למשוך את הנקבות. הלוויתנים נושאים קולם בשיר במעמקי האוקיינוסים, וגם בעלי חיים שלא נודעו בקולם דווקא, כמו עטלפים, עכברים ואפילו דגים, שרים זה לזה. בכתבה נפגוש כמה מהזמרים הבולטים, נבדוק כיצד ציפור מאומצת לומדת לשיר, אם הלוויתן הבודד בעולם יכול למצוא מישהי שתענה לשירו, איך אכברים מנהלים שיחה מנומסת תוך כדי שירת דואט ועוד. האפרוני הסולן. הציפורים הן הזמרות האולטימטיביות של עולם הטבע. עכשיו, באביב, שירת הציפורים נשמעת בכל רחבי הארץ, בעיקר עם שחר ובשעת השקיעה, אך גם במהלך היום. כל הציפורים משמיעות קולות, אך לא כל הציפורים שרות, כלומר משמיעות רצפים ארוכים ומלודיים של צפצופים ושריקות. רוב הציפורים השרות משתייכות לסדרה הנקראת, במופת של חוסר מקוריות, ציפורי שיר. זוהי הסדרה הגדולה ביותר במחלקת העופות, והיא כוללת יותר מ-6,000 מינים. ברוב המינים, הזכרים הם אלו ששרים, וכך מודיעים על נוכחותם לנקבות שהם מחזרים אחריהן. אני כאן, יש לי קול חזק ויפה, כדאי לך לבחור בי. וגם לזכרים אחרים. אני כאן, האזור הזה תפוס, חפשו לכם מקום אחר. לכל מין יש שיר שונה, והשירים יכולים להיות פשוטים מאוד או מתוחכמים ומסובכים. זכרי עלווית החורף, למשל, שנקראת באנגלית צ'יף צ'אף, משמיעים שלא במפתיע קולות של צ'יף צ'אף. לעפרונים, לעומתם, יש שירים מורכבים הרבה יותר, שבזכותם ככל הנראה נבחרה העפרונית להיות הסולנית בשיר המפורסם של לאה נאור, אם כי עפרוני סולן היה הגיוני יותר. הנבליים הלכו צעד אחד קדימה. הם מרכיבים את שיריהם מקולות שהם שומעים בסביבה, ומסוגלים לחכות בדייקנות לא רק את השירה של 20 מינים שונים של ציפורי שיר, אלא גם צלילים כמו סגירת הצמצם של מצלמה, אזעקת רכב ועוד. גוזל עם הכנה לשיר. רוב ציפורי השיר, עם זאת, מסתפקות בשיר אחד מסוים שאופייני למין שלהן. איך הזכרים יודעים על השיר? האם הם נולדים כאשר השיר של המין שלהם כבר נמצא במוחם, מחכה להשתחרר, או שהם צריכים ללמוד אותו מאבותיהם? התשובה היא, כמו במקרים רבים, גם וגם. הזכרים הצעירים אכן לומדים מזכרים בוגרים בסביבתם, וניסויים הראו שאם מגדלים אותם בבידוד, בלי שתהיה להם הזדמנות לשמוע את השיר של בני מינם, הם מפתחים שיר שונה, פשוט ובסיסי הרבה יותר, שמכונה שיר בידוד. אך הגוזלים לא בוקעים מביצתם, כשמוחם הוא לוח חלק, מוכן לקבל את כל מה שמכניסים לתוכו. שיר הבידוד הוא גרסה פשוטה של השיר שבני המין המסוים הזה שרים, ומכיל תבניות אופייניות למין. מחקרים רבים בחנו את תהליך הלמידה של הגוזלים, ומצאו בין השאר שהם מזהים את השיר של בני מינם מגיל צעיר מאוד. קצב הלב שלהם משתנה, והם משמיעים יותר בקשות מזון כאשר הם שומעים את השיר הזה, בהשוואה לשירים של ציפורים אחרות. גוזלים ממין אחד מסוגלים ללמוד שיר של מין אחר, אם זה השיר היחיד שמשמיעים להם. אבל אם משמיעים להם כמה שירים, שאחד מהם הוא השיר האופייני למין שלהם, זה יהיה השיר שהם ילמדו. כל זה מרמז על כך שהגוזלים בוקעים כשמוחם מכוון ללמוד שיר מסוים. במובנים מסוימים, תהליך למידת השיר של הגוזלים דומה לתהליך שבו תינוקות לומדים לדבר. כמו תינוקות, בשלב הראשון, הגוזלים מקשיבים לקולות שמשמיעים מבוגרים, ואז מנסים לחזור עליהם. תחילה הניסיונות האלה לא מוצלחים במיוחד ומזכירים קצת את המלמולים וההברות הקטועות שתינוקות משמיעים לפני שלמדו לדבר. עם הזמן הם משכללים את השיר שלהם עד שהוא לא פחות מורכב מהשירים של אבותיהם. היות שהם לומדים זה מזה, ממש כמו אצל בני האדם, גם אצל הציפורים מתפתחים ניבים מקומיים. אוכלוסיות שונות של אותו מין שמתגוררות הרחק זו מזו, עשויות לפתח עם הזמן שירים שונים. גוזל טוק. הדמיון בינינו לבין הציפורים לא נגמר כאן. כשהם מבוגרים פונים לתינוקות, הם נוהגים לדבר לאט יותר, בקול גבוה, ולמשוך את ההברות. אותו בייבי טוק נקרא בספרות המקצועית אימהית. מחקרים הראו שתינוקות שמים לב אליו יותר מלדיבור רגיל, ונראה שהם מבינים שכאשר מבוגר מדבר כך, הוא פונה עליהם. מחקר מ-2016 הראה שתופעה דומה קיימת גם אצל ציפורי הזברה פינק, שמשמשות כבר עשרות שנים בחקר שירת הציפורים. החוקרים גילו שזכרי הזברה פינק משנים את השירה שלהם כשהם שרים לגוזלים. הם מעריכים את ההפסקות בין משפטים בשיר, וכך מעריכים אותו, וחוזרים שוב ושוב על אלמנטים מסוימים. הם גם שרים ברור יותר, מנקים את ההברות שלהם, כפי שאמר ג'ון סקאטה, שהוביל את המחקר לוושינגטון פוסט. החוקרים משערים שכמו אצלנו, הדיבור המופנה לצעירים עוזר להם ללמוד. זה די חמוד שבעלי חיים אחרים עושים משהו דומה לבייבי טוק שלנו, הוסיף סקאטה. השנה התפרסם מחקר נוסף על אותן ציפורים, שהראה שלא רק הזכרים מלמדים את הגוזלים לשיר, גם לאימהות יש תפקיד. הן אומנם לא שרות, אבל הן נותנות לגוזלים משוב כשהם מתאמנים בשירה. החוקרים הציגו לגוזלים סרטון ובו נקבת זברה פינק, זזה במקום מצד לצד וזוקרת את נוצותיה, פעולות שהנקבות מבצעות כאשר שיר של זכר מוצא חן בעיניהן, וגם כאשר הגוזלים שלהן שרים. גוזלים שראו את הסרטון מיד לאחר שסיימו לשיר, פיתחו שיר שהיה דומה יותר לשירת הבוגרים, בהשוואה לגוזלים שראו גם הם את הסרטון, אבל ללא קשר לזמנים בהם שרו. זאת למרות שהמשוב בסרטון מצד הנקבה לא היה קשור לטיב השירה. החוקרים הקרינו את הסרטון בכל פעם שהגוזלים סיימו לשיר, גם אם שירתם הייתה מוצלחת וגם אם לא. החוקרים משערים שהתגובה של האם מעודדת את בניה להמשיך ולהתאמן, וכך תורמת לשיפור שירתם. עצור, סיסמה. מה קורה כאשר הגוזל גדל אצל הורים מאמצים ממין אחר, ושומע את השיר שלהם ולא את השיר האופייני למין שלו? איך ידע כיצד לשיר ולחזר אחר הנקבות הנכונות מהמין המתאים? זה המצב למשל אצל ציפור הבקר חומת הראש, שכמו הקוקייה האירופית והקוקייה המצויצת אצלנו, מטילה את ביציה בקיני זרים. מרק הובר, שחקר את ציפורי הבקר, הציע שישנה איזו סיסמה, התנהגות מסוימת או קול האופייני לציפורים אלה, שמשפיעה על הלמידה של הגוזלים. כשהגוזלים נתקלים בציפור בקר בוגרת, היא מפעילה את הסיסמה שמשחררת משהו במוחם. עד אז, לא משנה כמה פעמים ראו את ההורים המאמצים שלהם ושמעו את שירתם, הם לא ילמדו לזהות את עצמם כשייכים למין זה ולא יחקו את השירה. מנגנון הלמידה שלהם מופעל רק כשיש בסביבה ציפור בקר. הובר סבור שהוא מצא את הסיסמה. הקריאות של הציפור הבוגרת שמשמיעים גם הנקבות וגם הזכרים לאורך כל תקופת הרבייה. הובר ועמיתיו הראו שכאשר הגוזל, שבשלב זה לרוב הוא כבר פרחון, שומע את הקריאה לראשונה, מתרחשים במוחו שינויים. חלבון מסוים מיוצר בכמויות גדולות באזור המוח שאחראי על שמיעה, ונעלם לאחר כמה שעות. נראה שהשינוי הזה גורם להם להתחיל ללמוד מהציפור שהשמיע את הסיסמה. בניגוד לציפורים אחרות, הגוזלים של ציפורי הבקר לא שומעים את השיר של בני מינם מיד כשהם בוקעים מהביצה, אלא רק כאשר הם יוצאים מהקן ונחשפים לציפורים אחרות מאלו שבקינם גדלו. מסיבה זו, הזכרים של ציפורי הבקר לומדים לשיר מאוחר יחסית. רק בשנה השנייה לחייהם הם מתחילים להתאמן על השיר ולוקח להם עוד כשנה עד שהם מצליחים לשיר אותו כראוי. מה קורה אם זכר של ציפור הבקר לא פוגש אף ציפור מבני מינו בשנותיו הראשונות? במקרה זה הוא בכל זאת ילמד, בשלב כלשהו, לחכות את השיר של הוריו המאמצים. החוקרים מצאו שאותו חלבון שמגיב לסיסמה מיוצר בכמות גדולה גם כאשר הזכר הצעיר מתחיל ללמוד את השיר הלא נכון. אותו מנגנון לימוד מופעל לא משנה מה השיר הנלמד. הזכר שלמד שיר של מין אחר ימצא את עצמו בבעיה כשיגיע הזמן למצוא בת זוג. בנות מינו לא יבינו מה הוא מנסה להגיד ויעדיפו לרוב זכרים שיודעים לשיר כמו שצריך. שירת הים. מלבד ציפורים, בעלי החיים הידועים ביותר בשירתם הם הלוויתנים. כמה סוגים של לוויתני מזיפות משמיעים שירים, רצפים ארוכים של שריקות וקולות אחרים שיכולים להימשך שעות ונישאים במים למרחק של קילומטרים רבים. הלוויתן ששירתו היא המוכרת והנחקרת ביותר הוא גדול הסנפיר. לוויתנים מפיקים קול בצורה שונה מאוד מזו שבה אנו עושים זאת. הם מעבירים אוויר מהריאות לאיבר דמוי סק שככל הנראה התפתח מבית הקול של יונקי היבשה, המקום שבו נמצאים מיתרי הקול שלנו. אך בשונה מיונקי היבשה, האוויר אינו עובר דרך איבר זה וממשיך החוצה. במקום זאת, זרימת האוויר בתוך הסק היא שיוצרת את גלי הקול, ואלו נעים דרך הלוויתן עצמו אל המים ואל אוזני הלוויתנים האחרים. הסק מוקף בשרירים שיכולים לשנות את נפחו וכך לשלוט בזרימת האוויר ובסופו של דבר בצלילים היוצאים ממנו. אצל הלוויתנים גדולי הסנפיר, הזכרים הם אלו ששרים, והם עושים זאת בעיקר בתקופת החיזור. סביר לכן שהשירים ממלאים אצל הלוויתנים את אותו תפקיד שהם ממלאים אצל הציפורים, למשוך נקבות ולהרתיע זכרים אחרים. אך הלוויתנים שרים גם בהזדמנויות אחרות, למשל כאשר הם נודדים, וייתכן שלשיריהם יש משמעויות נוספות. לכל אוכלוסייה של גדולי סנפיר יש שיר משלה, שהצעירים לומדים מהבוגרים. עם הזמן השיר עובר שינויים. אחד הזכרים מתחיל לשיר אותו באופן שונה מקצת, מוסיף צליל חדש או מוריד אחר, והזכרים האחרים מחקים אותו. שירים יכולים לעבור גם מאוכלוסייה אחת לאחרת. זכרים ממזרח אוסטרליה, למשל, למדו את השיר של זכרים החיים ממערב ליבשת, כשהאוכלוסיות נפגשו זו עם זו במהלך הנדידה. שירי הלוויתנים עשו רושם כה רב על האנשים ששמעו אותם, עד שהם נבחרו כאחד מקולות כדור הארץ, שנשמרו על תקליטי הזהב של חלליות וויג'ר, לצד קריאות של שימפנזים, שירי ציפורים, קולות של גשם ורעמים, מוזיקה אנושית ועוד. התקליטים עדיין נמצאים על החלליות שעושות דרכן החוצה ממערכת השמש ואולי נושאות את הקולות אל אוזניים שונות מאוד משלנו. שירי הלוויתנים שלטו פעם באוקיינוסים ללא מתחרים, אבל בעידן המודרני הפעילות שלנו, בני האדם, הגיעה גם אל מעמקי הים והחרידה את שלוותם. כלי שיט, צוללות, קידוחי נפט, הנחת צינורות וכבלים ממלאים את המים ברעש אדיר, ויש לכך השפעה על הלוויתנים. חוקרים מיפן שהקליטו את שיריהם של לוויתנים גדולי סנפיר, מצאו שפחות זכרים שרו ברדיוס של כחצי קילומטר מנתיב הספנות שעבר באזור, ומיד לאחר שהספינה עברה, זכרים ברדיוס של 1200 מטר הפחיתו את שירתם או פשוט הפסיקו לשיר. לקח להם לפחות חצי שעה לחזור ולהתנהג כרגיל. מחקר אחר הראה שאותם לוויתנים משנים את שיריהם בתגובה לרעשי סונר. הרעש ההולך וגובר באוקיינוסים מקשה על בעלי חיים אלו ורבים אחרים לתקשר ביניהם ומשנה את התנהגותם. חוקרים ואנשי שימור טבע ברחבי העולם קוראים להגביל את הפעילות הרועשת בימים, לפחות באזורים מסוימים ובתקופות מסוימות של השנה, למשל באזורי רבייה. הלוויתן הבודד בעולם. בשנות המלחמה הקרה בנה הצי האמריקאי מערכת לניטור קולות באוקיינוסים, שתפקידה היה לעקוב אחר צוללות של ברית המועצות. המערכת הקליטה כל קול ששמעה, ולכן מאגר הנתונים שלה כלל בעיקר קולות שאינם קשורים דווקא לצוללות או לרוסים, אלא לחיים בים, ובכלל זה שירת הלוויתנים. בשנות ה-90 המוקדמות עם נפילת הגוש הסובייטי, חלק מההקלטות שוחררו לציבור ולמדענים. אז התגלה שכבר ב-1989 קלטו המיקרופונים בצפון האוקיינוס השקט, קול שנשמע כשיר של לוויתן כחול, אבל לא בדיוק. התדירות לא התאימה. בעוד לוויתנים כחולים שרים בתדירות של 10 עד 40 הרץ, התדירות הבסיסית של השיר הזה הייתה 52 הרץ. בשנים הבאות נאספו עוד הקלטות של השיר המיוחד. בחינה שלהן העלתה שמדובר כמעט בוודאות בפרט אחד, ולא בקבוצה של לוויתנים ששרים בתדירות גבוהה. ייתכן שהוא היחיד מסוגו בכל האוקיינוס הגדול, נכתב במאמר מ-2004. למרות בדיקה מדוקדקת של הקולות שנשמעים לאורך כל השנה, רק קריאה אחת עם המאפיינים האלה נמצאה, ויש רק מקור אחד בכל עונה. החוקרים עקבו אחר כחול 52 הרץ, כפי שהלוויתן כונה, במשך 12 שנים. הם היו שומעים את השיר באוגוסט או בספטמבר, והוא היה עולה שוב ושוב מהאוקיינוס עד ינואר או פברואר, כשהנדידה השנתית של הלוויתן הוציאה אותו מטווח המיקרופונים. להפתעתם של החוקרים, המאמר על הלוויתן בעל השיר המוזר היכה גלים ברחבי העולם. הסיבה העיקרית לכך, כנראה, היא ההשערה שהשיר יוצא הדופן מונע ממנו למצוא אהבה, כפי שנכתב באחד העיתונים. האם הלוויתנים האחרים בכלל מסוגלים לשמוע אותו? האם הוא מסוגל לשמוע אותם? האם הוא שוחה בבדידות גמורה, שר אל תוך מימי האוקיינוס שיר שלעולם לא תהיה לו תשובה? השם המדעי כחול 52 הרץ נזנח לטובת הכינוי הפיוטי הלוויתן הבודד בעולם, והזמר המסתורי הפך למייצגם של הבודדים ברחבי העולם. שירים, ספרים ואפילו מחזה נכתבו עליו. צעיר פולני קעקע את דמות הלוויתן על גבו לאחר שנפרד מחברתו. לכל אלה היה כמובן קשר קלוש מאוד ללוויתן האמיתי. קודם כל, אין סיבה לחשוב שהלוויתנים האחרים לא שומעים את השירה של כחול 52. היא אומנם לא נמצאת בטווח שבו הם שרים, אבל היא בהחלט בטווח השמיעה שלהם. לוויתנים כחולים, לוויתנים מצויים, לוויתנים גדולי סנפיר, כל השלושה יכולים לשמוע אותו, אמר כריסטופר קלארק מאוניברסיטת קורנל בריאיון לבי-בי-סי. הם לא חרשים, הוא פשוט מוזר. קלארק מציין גם שלא מעט שירים יוצאי דופן נשמעו בעבר, גם אם לא היו בתדירות גבוהה כל כך. כחול 52, הוא טוען, הוא לא ייחודי לחלוטין בצורה מטורפת. באופן ברור הוא מסוגל לאכול ולחיות ולשחות בים. האם הוא מצליח להתרבות? אין לי שמץ של מושג, אמרה מרי אן דייהר, אחת החוקרות החתומות על המאמר מ-2004. האם הוא בודד? אני שונאת לייחס רגשות אנושיים לבעלי חיים בצורה כזו. האם לוויתנים מרגישים בדידות? אני לא יודעת. אני לא רוצה אפילו לגעת בנושא הזה. שאלה מדעית יותר היא מדוע שלוויתן ישיר בצורה כל כך יוצאת דופן. חוקרים רבים סבורים שכחול 52 הוא בין כלאיים, ככל הנראה תוצאה של החלאה בין לוויתן כחול ולוויתן מצוי. בני כלאיים כאלו ידועים ממחקרים קודמים, ומבנה הגוף שלהם, השונה מזה של שני המינים, יכול להוביל לתדירות שונה של השיר שהם משמיעים. אך זו רק השערה, שכן עד היום איש לא הצליח לראות אותו, וכך הוא נשאר בגדר חידה, ומקור נחמה לבני אדם המרגישים שלא מצאו את מקומם. עכברים שרים דואט. לא רק ציפורים ולוויתנים נושאים קולם בשיר. אנחנו אמנם לא חושבים עליהם בדרך כלל כזמרים גדולים, אבל מינים מסוימים של עכברים, כלבים, עטלפים ואפילו דגים נוהגים גם הם לשיר זה לזה. נתחיל עם העכברים. עכברי אלסטון חומים חיים ביערות הענן שבהרי מרכז אמריקה ומתקשרים בעזרת שירים, שורה של צפצופים שנמשכת עד 16 שניות. לכל עכבר יש שיר שמיוחד רק לו. זה הברקוד שלהם שאומר זה אני, אמר מייקל לונג שחוקר את העכברים בריאיון לניו יורק טיימס. הם שרים לפעמים גם כשהם לבד, אבל לרוב השירים ממלאים תפקיד חברתי. הזכרים שרים כדי להגן על הטריטוריה שלהם, ושני המינים שרים בתקופת החיזור. לונג הביא כמה מהעכברים למעבדתו, וגילה שיש להם דרישות לא מעטות. הם סוג של דיבה, אמר. הם צריכים אפשרות להתעמל ותפריט מיוחד, אבל הם מסגשגים פה. העכברים שוקנו בכלובים סמוכים ושרו זה לזה. אחד הסטודנטים במעבדה הבחין שהם עושים זאת בדרך מיוחדת שאינה אופיינית לבעלי חיים. הם לא שרו בו זמנית, אלא בכל פעם עכבר אחד שר, והאחר חיכה לתורו ואז ענה לחברו. השיחה התנהלה כך בתורות, כאשר העכבר השני מתחיל לשיר חלקיק שנייה לאחר שהראשון סיים. הם מנהלים שיחה מנומסת, תיאר זאת ארקרופ בנרג'י, שעושה פוסט-דוקטורט במעבדה. אותו דיבור בתורות הוא אכן מאפיין חשוב של שיחה אנושית ונדיר מאוד אצל בעלי חיים. הוא דורש שליטה גבוהה בהשמעת הקולות ואת האפשרות לכוון את התזמון שלהם כך שהפרטים המשוחחים לא יעלו זה על זה, אך יענו מיד לאחר שבן שיחם השתתק. במאמר שפרסמו לפני חודשים אחדים, הראו החוקרים מעורבות של אזור מסוים בקליפת המוח ביכולות האלו, והם מציעים שאותם מבנים מוחיים עשויים לשמש גם אותנו כאשר אנחנו משוחחים. כלבים שרים במרומי ההרים. ב-2016 יצאה משלחת של זואולוגים אל ההרים שבמרכז גינאה החדשה בחיפוש אחר כלבי הפרא המסתוריים של האי. כלבים אלו הם קרובים של הדינגו האוסטרלי והם דומים לו מאוד, אך קטנים יותר. הם ידועים ככלבים השרים, וכששומעים אותם לא קשה להבין למה. יש להם יללות מיוחדות, גבוהות ומלודיות, ולעיתים קרובות הם שרים יחדיו במקהלה. כ-300 כלבים כאלו נמצאים בגני חיות ובבתים פרטיים, ובעבר היה ידוע על אוכלוסייה פראית שחיה בפסגות ההרים. אך מזה כחצי מאה, העדויות היחידות לקיומה היו שתי תמונות מטושטשות. המשלחת יצאה להתחקות אחריהם ולבדוק אם נשארו עוד כלבים שרים בטבע. בספטמבר מצאו החוקרים טביעת כף רגל בבוץ שנראתה כשייכת לכלב ביער מרוחק ממקום יישוב ומיהרו להציב מצלמות באזור. בתוך יומיים בלבד אספו המצלמות יותר מ-140 תמונות של הכלבים על פסגת ההר הגבוה ביותר באי, בגובה של כ-4 קילומטרים וחצי. החוקרים גם הצליחו לצפות בכלבים בעצמם ואספו דגימות צואה שמהן אפשר להפיק DNA. לפי התמונות, לפחות 15 פרטים חיים באזור, זכרים, נקבות וגם גורים. החוקרים מעודדים מאוד מהממצאים. הם חששו שהכלבים השרים ניחדו לחלוטין מהטבע, אך מצאו מה שנראה כאוכלוסייה משגשגת, והם אופטימיים לגבי הסיכויים שלהם לשרוד באותם אזורים קשים לגישה, הרחק מהשפעות האדם. שירי האהבה של העטלפים. מי היה חושב שהעטלפים עשויים להיות אחד מבעלי החיים, בעלי הרפרטואר הקולי העשיר והמתוחכם ביותר, תהה ג'ורג' פולק מאוניברסיטת טקסס באוסטין, אבל זה בדיוק מה שעולה מהמחקר שלו ושל עמיתיו. למה לבחור דווקא בעטלפים למחקר על תקשורת קולית? אולי פשוט מפני שהם היו באזור בהמוניהם. באוסטין העטלפים הפכו כבר מזמן לאחד מסמלי העיר המוכרים ביותר. כל ערב יותר ממיליון עטלפים מהמין אשף מקסיקני יוצאים ממקומות השינה שלהם מתחת לגשר אן ריצ'רדס ועפים אל העיר לצוד חרקים ולשעשע את התיירים שהגיעו לצפות בהם. הם גם שרים בשורה של צפצופים ושריקות, חלקם גבוהים מיכולת השמיעה של אוזן האדם. ציוד ההקלטה של החוקרים, עם זאת, מאפשר להם לחקור את השירים במלואם. הצלילים בנויים מתבניות ספציפיות מסודרות ליצירת שיר, ויש רצפים מסודרים בכל משפט, אמרה קירסטן בון שהובילה את המחקר. השירים נועדו למשוך את הנקבות. כן, כמו ציפורים ולוויתנים, גם עטלפים שרים בזמן החיזור. המחקר הראה שהם אינם משמיעים קולות באופן אקראי, למרות שהשירים שונים אצל כל עטלף, יש תבניות מסוימות של ביטויים והברות שחוזרים שוב ושוב. גילינו שגם קולות העטלפים מסודרים בתבניות, אמרה בון. עכשיו יש לנו מודל שמאפשר לנו לבחון לא רק את התקשורת של בעלי חיים אחרים, אלא גם את הדיבור האנושי. שר כמו דג. קיץ לא שקט עבר על תושבי צפון קליפורניה ב-1981, לפחות על אלו שהתגוררו בסירות או בבתים צפים. כל לילה, עד סמוך לשעת הזריחה, נשמע מעין זמזום חזק שעבר דרך הרצפה וזעזע את הבית כולו. המהום סוסליטו, שנקרא על שם העיירה הסמוכה לסן פרנסיסקו, שבה בתי סירות רבים, פסק עם בוא הסתיו, אך חזר שוב ב-1984 להטריד את שנת התושבים. חלקם תיארו אותו כזמזום חשמלי, וחלקם כנהמת מנוע של מטוס או קבוצה של נגני אבוב שמנגנים כולם את אותו תו. איש לא ידע מה מקור הרעש, והתיאוריות סביבו התרבו והפכו מוזרות יותר ויותר. ממשאבות של מתקני הטיהור, דרך קולות מבסיס צבאי סודי או מצוללות סובייטיות שחדרו לנמל, ועד פולשים מהחלל החיצון. רק ב-1985 נפטרה התעלומה. המהום סוסליטו הוא בעצם שיר החיזור של דג. כן, אפילו דגים כשהם נואשים למצוא בנות זוג מסוגלים לעשות לא מעט רעש. במקרה זה מדובר בדג מהמין פוריכטיס נוטטוס ממשפחת הקרפדגיים, שנקראים כך משום שפניהם מזכירים פני קרפדה. מינים לא מעטים ממשפחה זו נוהגים לשיר בזמן החיזור, שירים שמורכבים מגניחות וקולות בופ עמוקים. לאוזן אנושית, השירים האלה לרוב לא נשמעים מפתים במיוחד. זה הקול הנוראי ביותר שיש, אמר ג'ון מקוסקר, מנהל האקווריום בסן פרנסיסקו, לניו יורק טיימס. זה כמו הסצנה הזו שיש בכל סרט מלחמה סוג ב', כשכל המפציצים טסים יחד במבנה. אבל ככל הנראה, זה מה שנקבות הקרפדגיים אוהבות. פתרון התעלומה לא פתר את בעיית הדיירים בבתי הסירות שהמשיכו לסבול מהרעש. זה כמו עינוי מים סיני, אמרה סוזן דנוול, תושבת העיר. זו אולי קריאת החיזור של הקרפדגיים, אבל זה ממש פוגע בחיי המין של האנשים שחיים כאן. אז היא וחבריה בגישה קליפורנית אופיינית החליטו לערוך פסטיבל. פסטיבל הקרפדג המאמהם נערך כמה פעמים בסוף שנות ה-80 עם תושבים הלבושים כדגים ונגינה בכזו המזכירה את קולות הקרפדגיים. החלטנו שאם אנחנו לא יכולים לנצח אותם, נצטרף עליהם, הסביר פיל פרנק, שהוכתר למלך קרפדג של 1989, ללוס אנג'לס טיימס. אך זמן קצר לאחר מכן, הקרפדגיים מצאו מקום אחר לבלות בו את עונת הרביעה, ומאז חזרו לסוסליטו רק לעתים נדירות וקצרות. אין הגדרה מוסכמת על הקול של שירה שתאפשר לנו לקבוע חד משמעית אילו מקולות בעלי החיים נחשבים לשירים ואילו אינם אלא קריאות או יללות. האם יללות של תנים נחשבות לשירה? ומה לגבי המקהלות של הצפרדעים המתאספות מדי לילה לקרקר בצוותא? ייתכן שכמו בתחומים אחרים נאלץ להסתפק באמירה שאנחנו מזהים שירה כשאנחנו שומעים אותה. למגוון האקוסטי של עולם החי מצטרפים עוד רבים כמו הצרצרים והציקדות שאינם שרים אלא למעשה מנגנים. הם מפיקים את גלי הקול לא על ידי שינוי בזרימת האוויר מריאותיהם או שלפוחית השחייה שלהם, אלא על ידי חיכוך של עברי גופם זה בזה. לאחרונה התגלו אפילו תוקים שהם מתופפים במקל על עץ. המניע העיקרי לשירה ונגינה הוא, כמו דברים רבים בטבע, חיזור. לרוב הזכרים הם ששרים או מנגנים ומנסים למשוך עליהם את הנקבות. המחקרים מהשנים האחרונות חושפים מקצת הסודות של שירת הטבע ורומזים לנו גם שיש עוד הרבה זמרים שמחכים להתגלות. האזנתם לכתבה מקהלה עליזה מאת דוקטור יונת אשחר, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.